שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם סדרת התוכניות חיים הדשים. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1070, ונרצה לדבר על קשר בין מוחות. אנחנו מכירים הרבה מערכות יחסים שיש לנו בחיים עם אנשים אחרים, יש לנו כל מיני סוגים של קשרים, והיום ננסה להתבונן יותר לעומק מהרגיל על קשר בין מוחות. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת היום אנחנו רוצים ככה לבחון מה קורה או מה הערך של קשר בין מוחות. קשר בין מוחות יכול לבוא לידי ביטוי בדברים מאוד מאוד בסיסיים בחיים שלנו, כשאנחנו מדברים עם בן אדם אחר, מנסים להבין בן אדם אחר. מה קורה כשמספרים למישהו אחר סיפור, וכאן אני כבר מבססת את דבריי על מחקרים, מסתבר שהמוח שלנו נעשה דומה למוח שלו. אנחנו חושבים שהמוחות מתחברים אחד לשני. זאת היא בעצם הגישה היום, התפיסה המחקרית החדשה, שמדברת על סוג של איחוד מוחות. ואומרים שככל שאנחנו מקשיבים יותר ומבינים יותר את האחר, אז בעצם המוח שלנו מתחיל להשתנות, ונעשה דומה יותר למוח שאותו אנחנו מבינים. המוחות שלנו כנראה בנקודת המוצא הם מאוד שונים, אבל ברגע שיש את הקליק הזה וסוף סוף אתם מבינים אותי, אז המוח שלכם מתחיל לפעול באופן מאוד מאוד דומה למוח שלי. זה מה שאמר אחד החוקרים, חוקר מוח ישראלי, שנקרא פרופסור אורי חסון. ואנחנו נרצה להבין היום את התפיסה של חוכמת הקבלה, לגבי כל הנושא הזה של באמת חיבור מוחות, איחוד מוחות, אותו מוח, מוח אחד, מוח משותף, שמדברים עליו כבר במחקרים, ואנחנו נפרט על זה בהמשך. ואני רוצה לפתוח בשאלה. אנחנו אנשים שונים, עם תפיסות שונות, עם רעיונות שונות, עם מוח שבנוי בצורה שונה מאחד לשני, ובכל זאת, אנחנו מבינים אחד את השני. איך זה קורה? איך זה קורה מבחינת חוכמת הקבלה? מה יש שם שמוח אחד יכול להבין ולהתחבר ברמה מסוימת למוח אחר?
לפי חוכמת הקבלה, אנחנו כולנו שייכים לגוף אחד. שכל מה שאת יכולה רק לתאר לעצמך, יקום, דומם צומח חי על פני כדור הארץ, וגם כן האנושות, כל מה שרק יכול להיות בכל מיני רמות, זה הכל שייך ל גוף אחד. גוף הזה נקרא אדם. אדם. הוא כך נקרא. ללא שום קשר איתנו, ככה זה נקרא. בגוף הזה אנחנו מקושרים יחד, פועלים יחד, משפיעים זה על זה יחד, ובכל מיני צורות, רמות, דרגות, כוחות, אופנים, כך שאף אחד לא חופשי, אלא הוא תלוי בכולם וכולם תלויים בו. זה מה שקורה. ידו בכל ויד כל בו. זה בעצם המערכת. עכשיו, כתוצאה מזה שאנחנו נמצאים יחד, אז ודאי שישנה השפעה כולם על כולם, וכאן השאלה, איך אנחנו יכולים ללמוד את החוקים, כוחות, תקופות אולי, בהתפתחות של הגוף הזה, בהשפעתו על האחרים, של כל אחד ואחד, וכן הלאה. זה בעצם, בזה עוסקת חוכמת הקבלה.
עכשיו, מתוך התמונה הזו, אני רוצה לחזור לשאלה שאיתה פתחנו. כשאתה עכשיו דיברת, ואני הקשבתי לך, אתה מדבר, יש לך מוח, היו לך מחשבות ודיברת.
כן.
ואני ניסיתי להקשיב ולעקוב אחרי הדברים שלך, ולי יש מוח, ויש לי מחשבות. ברגע שאני מבין אותך, או פחות מבין אותך, מה קורה בין המוחות שלנו?
אינטראקציה, אנחנו נמצאים, שוב, אנחנו נמצאים בגוף אחד. זאת אומרת, אנחנו רוצים או לא רוצים, כל מה שיש במערכת שנקראת אני, מיכאל, וכל מה שיש במערכת שלך שנקרא אורן, אנחנו מקושרים בינינו. גם כן בצורה ישירה, גם כן דרך כל אדם וחווה, וכל מה שיש דומם צומח וחי, דרך כל היקום. וכך כולם עם כולם. זאת אומרת, אני רוצה או לא רוצה, ואתה רוצה או לא רוצה, אנחנו מושפעים ומשפיעים זה על זה.
עכשיו בוא ננסה להתבונן בשתי סיטואציות שונות ותסביר לי אותם. יש מצב שאתה מדבר, אדם מדבר, ואדם אחר מקשיב לו, ואני מבין אותך. ויש בינינו איזשהו קליק כזה, ואני זורם עם הדברים שאתה מדבר.
כן.
ויש מצב אחר שאדם ידבר, ואדם אחר אולי יקשיב לו, אבל לא יצליח לתפוס אותו בדיוק, ולא יהיה שם קליק. המחקר מראה, מדעית היום, שאם אני תפסתי כאילו את המחשבה שלך, ויש בין המוחות שלנו איזשהו קליק, המוח שלי ממש נעשה, תוך כדי שאתה מדבר, דומה למוח שלך, הוא מקבל צורה שדומה לך.
כן.
אם אין בינינו את הקליק ואני לא תופס אותך, אז התהליך הזה לא קורה. מה זה? תסביר לי את זה בבקשה.
אני, זה ברור. אני מתכנת את המוח שלך, עם ההשפעה שלי אליך כך, שהוא יהיה מוכן לקלוט את המסר שלי, ויעבוד לפי אותו המסר.
ולמה במקרים מסוימים אתה יכול להשפיע עליו, ובמקרים מסוימים אתה לא יכול להשפיע עליו?
זה תלוי בהרבה תנאים שבמערכת ובהתקשרות בינינו, וחוץ מזה לא מוחות, אנחנו גם כן, יש לנו מצבי רוח, יש לנו יחסים בינינו, גשמיים, רוחניים וכן הלאה, לא, הרבה תנאים. הנוסחה היא לא כל כך פשוטה, שזה אני כמו מקלט רדיו שתופס את התחנה ותופס, ואז אני כביכול מתחיל לנגן אותה. זה לא כל כך פשוט. אני ארצה או לא ארצה, עד כמה שאני מבין, מרגיש, מוכן וכן הלאה, עד כמה שיש לי לזה רצון, עד כמה שאני מחייב את עצמי, אולי, כן, להקליט, לשמוע, לקלוט. זה הרבה תנאים. וגם כן, זה מה שאנחנו מבינים, וכמה שאנחנו לא מבינים. כי אנחנו נמצאים כבר במערכת הזאת, לא אנחנו בנינו אותה, לא אנחנו הצבנו אותה. אלה מערכת מיוצבת היטב, יש לה תנועות ותהליך משלה. ואנחנו יודעים שאנחנו נעים לאיזה כיוון. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך אנחנו מפליגים לאותו כיוון, ומה יש לפנינו. זה הכל בסימן שאלה כך שאולי אנחנו מבינים איזשהו אחוז או שניים, במקרה הטוב, מכל המערכת שאנחנו נמצאים, ומכל צורות התקשרות שאנחנו מבצעים.
אתה בתור אדם שבאמת רואה את הדברים יותר ממה שחשוף לעיניים של בן אדם רגיל, איזה משתנים יכולים להשפיע על התהליך של הבנה בין אנשים?
אהבה. אהבה.
תסביר, כי זה נשמע ממש תלוש מה...
למה?
בוא תסביר לנו.
אם אני מתייחס יפה למי שרוצה לשדר למשהו, אני רוצה לקלוט מה שהוא רוצה למסור לי, אני שותה ממש את כל המסר שלו, כמו אמא נגיד מתינוק, שרוצה להבין אותו, להרגיש אותו, מה חסר לו, מה הוא רוצה ממנה. אז אין כאן מילה אחרת אלא אהבה. אהבה זאת אומרת סוג ההתקשרות הפתוח, החזק ללא הגבלה.
זה מהצד של המאזין דיברת כרגע, זאת אומרת שהמאזין...
וגם כן מצד של המוסר. גם מקבל את המסר וגם נותן את המסר. משניהם צריכה להיות. אם אנחנו רוצים שיהיה הקומוניקציה, ההתקשרות היפה, אז אנחנו צריכים אהבה הדדית.
ואז מה קורה למוחות שלהם?
ודאי שהם אז מתקשרים. הם רוצים להיות קשורים, הם רוצים להיות דומים, הם רוצים להבין זה את זה למעלה מכל הבעיות, ספיקות, אולי כל מיני טעויות בהתקשרות ביניהם, שיש איזה הפרעות. הם רוצים להתגבר על כל הדברים האלה, להיות מקושרים ביניהם ללא שום... ללא שום איזו הפרעה באמצע, שיהיה התקשרות ממש ישירה אחד לשני.
הנטייה?
שלא ייכנס שום כוח זר והפריע בהתקשרות. לב ללב.
הנטייה הטבעית של הבן אדם היא לרצות להקשיב לבן אדם אחר ולהיות באותו מצב של הקשבה.
לא, נטייה טבעית היא לא.
או לא להתחבר.
נטייה טבעית היא קודם כל לשמור על עצמו. שמה שאני, זה מה שאני שומר. זה כוח הגנתי שלי, שלא רוצה לקבל שום דבר מבחוץ, אלא לפי מה שאני קובע, הנחיצות שלי.
זאת אומרת שאם אני מתייחסת רגע לעניין של המוחות, אז אני הייתי רוצה שהמוח שלי יישאר בצורתו, בצורה שלי, ולא יושפע למשל מהמוח שלך.
לא רוצה להיות מושפע מאף אחד.
אז באופן טבעי אני בעצם לא ארצה, הנטייה שלי להקשיב ולהבין, היא לא נטייה טבעית,
לא
אני
קיימת.
צריכה להתאמץ כדי לעשות את,
כן,
את הפעולה.
כן, בתנאי שאני משוכנע שזה מביא לי תועלת.
אוקיי, אז היום אני עושה את זה רק במקרים שבהם אני חושבת שיהיה שווה לי בעצם להתאמץ בשביל...
לא רק היום, תמיד.
תמיד.
כן.
ויש אופציה אחרת גם?
לא, רק לשכנע את עצמי, להיות רגיש למידה מסוימת ממקור מסוים.
יש, האם הנטייה... האם יש לי בחירה? זאת אומרת, האם באמת העניין הזה של הבנת האחר היא עניין שיש לבן אדם בו בחירה? אני יכולה לבחור למשל כן להקשיב או להבין את הבן אדם הזה ולא להקשיב ולהבין בן אדם אחר למשל?
כן.
ולמי אני, למי תהיה נטיית ליבי להקשיב ולמי תהיה נטיית ליבי לא להקשיב?
זה תלוי בהכנה שלך. עד כמה שאת מחשיבה. מישהו, עד כמה שאת מוכנה מלכתחילה לשמוע ממנו, כי את מבינה שזה חשוב לך.
יש לזה קשר לאנשים שדומים לי ואנשים שלא דומים לי למשל?
כן, נו, זה כבר פרטים.
אוקיי.
דומים, לא, חשובים לי, לא, יכול להיות שלא דומים לי, אני שונא אותם, אבל כדאי לשמוע, כי זה מה, יכול להזיק לי מאוד.
אז אני רוצה רגע להבין. נאמר ש...
חשיבות, כאן זה עניין, ולא דומים.
חשיבות של מה?
חשיבות של המסר.
חשיבות של המסר. עכשיו, נגיד שאחרי שקלול כל הנתונים האלה, שכמו שאתה אומר, זה מערכת עם המון המון פרטים, הגעתי להרגשה שאני רוצה לקלוט מישהו, מה שהוא יגיד עכשיו. אני רוצה לקלוט אותו. עכשיו אני רוצה שתסביר לי רק על המוח. על המוח שלי, מה קורה לו? הרי שיש לי כבר הרגשה שאני רוצה לקלוט נגיד את הדברים שאתה תגיד, או שיעל תגיד בעוד רגע, מה עכשיו קורה למוח שלי? מה קורה בו?
מוח רוצה לעבוד על הגל מסוים, שעובד אותו המקור של המסר, וכדי לקלוט אותו במלוא העוצמה,
הם צריכים לעבוד על אותו תדר בשביל באמת לקלוט את ה...
עד כמה שיכולים לחייב את זה את זה. נגיד אם זה פרופסור באוניברסיטה, אז אני יושב ושומע ואני משתדל להיכנס לראש שלו ולהיות במשהו דומה לו איכשהו, כי אפילו בצורה חיצונה אנחנו רואים שזה קורה ככה, מפני שזה עוזר לי יותר להבין אותו, לקלוט אותו, בהתאמה שלי אליו, עד כמה שאני אוהב אותו, עד כמה שאני מעריך אותו, ואני יותר פותח את עצמי בקליטה.
ונאמר שפתחת קצת, במידה מסוימת.
כן.
ועכשיו הוא מתחיל לשדר. מה עכשיו קורה בתוך המוח שלך? בקליטה עצמה. הרי שעשית פתיחה ומתחיל השידור.
אני מתחיל למעלות את המוח שלי במה שהוא מוסר, ובמידה שאני אוהב אותו, מעריך אותו, אני פותח את עצמי, ובמידה שאני שונא אותו, אני אפילו יכול לשמוע אותו, אבל אני לא אשמע אותו, אלא מה שאני חושב. לא, זה הבעיה.
תסביר טיפה.
נו, זה ברור שאם אני שונא מישהו, אני כאילו לא שומע אותו. אני יכול לשמוע אותו ולהפוך את זה ממש למשהו אחר, לא ממה שהוא אומר, אלא מה שהייתי רוצה לשמוע ממנו. זה קורה לנו בדרך כלל שאנחנו אומרים, אנחנו לא מבינים זה את זה.
עכשיו תאמר, המחקר אומר, אני יכול רגע? המחקר אומר שאם אתה, יש לך קליק עם מישהו, כמו שדיברנו קודם, המוח שלך ממש מתחיל לקבל את הצורה שלו, הוא נהיה דומה לו.
אנחנו חושבים שניהם אותו דבר. אפילו הוא מתחיל משפט, אני גומר, או אפילו הוא לא מתחיל משפט, אני מדבר ב...
לבריאות.
אני מדבר במקומו.
אז בעצם המקום של, אם אני מבינה נכון, אז המקום של הבנה אופטימלית, זה מקום שבאמת אנחנו משדרים ממש באותו תדר.
נו בטח, כי אנחנו נמצאים בכלים דומים, כלים שלובים, ומה שהוא אומר, אני יכול להגיד וההפך. כן?
איך זה קורה?
זה קורה כי כל אחד מאיתנו הוא 10 ספירות, הוא כלי מיוחד, ואם אני נמצא במצב הרוחני מסוים והוא נמצא באותו מצב, זה יכול להיות, כן? אז ודאי, או אני והוא, אנחנו כביכול מייצרים אותם הגלים, וממש הוא יכול להיות במקומי ואני במקומו, אבל בכל זאת, אני אעשה והוא יעשה דברים קצת שונים. אני לפי המבנה שלי הפנימי, והוא מבנה שלו. אבל בכל זאת, לאותו כיוון, לאותה המטרה.
אני רוצה להמשיך את העניין הזה, אלא אם כן אורן יש עוד שאלות בעניין הקודם. פתחת ודיברת על זה שכולנו ככה תחת אותו גוף אחד שנקרא בעצם אותה מערכת אחת גדולה, נקראת אדם. אני רוצה לבסס את זה שנייה על מחקרים, ואחר כך מדברים היום על זה שבעצם אין מוח שהוא מוח שפועל כיחידה אחת, אלא כל המוחות מחוברים בעצם לאיזושהי רשת, למוחות אחרים. גילו שאנחנו מחוברים אחד לשני הרבה יותר ממה שאנחנו חשבנו, שאנשים עובדים זה עם זה, המוחות שלהם הם כמעט כמו אובייקט אחד, ואחד החוקרים מתאר את זה ממש שאנחנו כל הזמן מחוברים. אנחנו אורגניזם אחד יותר מאשר אוסף של אינדיבידואלים.
אין אינדיבידואלים בכלל.
עכשיו, כל השיחה שלנו עד עכשיו התנהלה על זה שבעצם כל אחד הוא אינדיבידואל.
לא, הוא אינדיבידואל, אבל קשור ב... אלפי אלפי שרירים, צינורות, מימים, לא חשוב איך להגיד לזה, לאחרים. ואין שום דבר באחד שלא קשור לשני, וחוץ מהקשר הזה, יש בכל אחד ואחד רק נקודה אחת קטנה, שהיא הרצון ליהנות שלו, רצון אגואיסטי שלו, קטן מאוד, שרק זה מבדיל בינו לאחרים. וכל היתר, זה חותך, קשר בינו לכולם, לכולם בכלל. ואז אדם, יש כאלו נקודות אגואיסטיות שהוא מתקשר אליהם בצורה ישירה, ויש כאלו שמתקשר אליהם דרך קרובים ורחוקים, אבל זה בסופו של דבר מתקשר לכל רצון לקבל מדומם, צומח, מחי ומדבר שבמציאות, חיים את הדברים האלה, או היו חיים, מתים, לא חשוב באיזה צורה אנחנו רואים אותם או מזהים אותם, אנחנו כך קשורים לכולם.
ובכל זאת ההרגשה היא, לפי מה שאתה מתאר, אנחנו הרבה יותר קשורים מאשר אינדיבידואלים. זה ה... זאת אומרת שהייתי...
אין אינדיבידואלי. אינדיבידואלי בנו רק אותו גרעין כזה, נקודה של רצון האגואיסטי, שהוא אופייני לכל אחד ואחד. אבל חוץ מזה, זה רק קשרים בינינו.
והחוויה שאיתה אנחנו חיים, היא בדיוק הפוכה. החוויה שאיתה אנחנו חיים, זה דווקא חוסר הבנה אחד עם השני. הייתי מצפה שתהיה הרבה יותר...
זה נקרא עולם הפוך ראיתי, שאנחנו צריכים להפוך את הראייה שלנו לאמיתית. לגלות שאנחנו באמת קשורים בכל וכל עם האחרים.
ובמה זה ישנה את האופן שבו אנחנו תופסים את החיים?
אוהו. אני פתאום מרגיש שאני תלוי בכולם, וכולם תלויים בי. את מבינה עד כמה שזה משנה את הפרדיגמה שלנו? יחס לחיים, לחברה, אליי. אני פתאום מגלה שאני לא חופשי. אני תלוי בכולם. אף אחד מאלה כולם, גם כן לא חופשים, כולם תלויים בכולם. אז מה אנחנו יכולים? אנחנו רוצים לשנות את המצב שלנו. המצב שלנו רע בגלל שקשרים בינינו לא טובים. במידה שאנחנו נסדר קשרים בינינו טובים, אז כל המצב ישתנה, העולם משתנה.
אתה יכול להסביר לנו את זה בקשרים בין המוחות? זאת אומרת, מה ההבדל, למה כיום כשאנחנו בעצם...
יש מוח ויש לב, שני מקורות באדם. אז יש לנו קשר בין המוחות ויש לנו קשר בין הלבבות. וגם הם נמצאים בהתקשרות מסוימת זה עם זה. מוחות ולבבות. ואז אנחנו יכולים גם דרך מוחות להשפיע על לבבות, ודרך לבבות להשפיע על המוחות, בקיצור, בכל מיני צורות האינטראקטיביות כאן.
אז נראה רגע, שנייה. אז אמרת עד עכשיו שהמוחות שלנו מקושרים. אנחנו לא מרגישים את זה. אם היינו רואים את התמונה האמיתית של הקשר שהוא ממש ממש טוטלי בין כולנו, היינו מבינים שכולנו תלויים בכולם לגמרי, וזה היה משנה לנו את כל הפרספקטיבה ותפיסת החיים בכלל.
טוב שאנחנו לא רואים.
יפה. עכשיו, אבל אנחנו לא רואים.
כן.
אז עכשיו רציתי שתסביר לי את הקשר בין שתי הרמות האלה, כי עכשיו הכנסת לי עוד מערכת. לא רק שהמוחות שלנו מקושרים, יש לנו גם קשר בין הלבבות. מה הקשר בין קשר או אי קשר או, סליחה, או איכות הקשר בין הלבבות לבין הקשר שקורה בין המוחות?
יש ביניהם התקשרות מסוימת. מוח וליבה זה שני מקורות ההשפעה מכל אדם לכל בני אדם.
מה התפקיד של מערכת המוחות ומה התפקיד של החיבור בין הלבבות? ואחר כך נבין את החיבור בין שניהם.
העיקר זה חיבור בין הלבבות. בזה בעיקר אנחנו משפיעים וקרובים בהשפעתנו זה לזה. והמשני הוא חיבור בין המוחות. אפשר להגיד כך שבין הלבבות קשה לנו מאוד לשנות הקשרים בינינו, ואנחנו יכולים לשנות הקשרים האלו על ידי שינויים בין המוחות.
עוד שאלה.
לב שלנו הרבה יותר קשה ממוח. לב שלנו הרבה פחות גמיש מהמוח. האגו שלנו נמצא בלב. והמוח הוא רק עוזר ללב לממש מה שלב רוצה. לב רוצה, מוח חושב.
אז המוח זה מין פטנט עוקף, עוקף
זה לב. זה מערכת כדי... נוספת שעוזרת לנו לעבוד עם הלב. שבלי המוח לא היינו יכולים לשנות או לשלוט על הלב.
איך המוח מרקח את הלב?
על ידי זה שהוא מראה להלב, מה לטובה ולמה לרעה.
מה שווה לו כאילו לעשות?
כן.
אם היינו יכולים בכל זאת את המערכת הזאת שהיא יותר קשה ופחות גמישה, כמו שאמרת, של קשר בין הלבבות, אם היינו יכולים במשהו לשפר את איכות הקשרים בין הלבבות שלנו. לא אכפת לי אפילו איך. נגיד שזה יקרה. איך זה ישפיע על היכולות המוחיות שלנו ועל הקשר בין המוחות שלנו?
אנחנו על ידי המוח פותחים את הלב ומגבירים את השפעת הלב עד פי תרח פעמים.
פי מה?
620 פעמים.
מגבירים את מה פי 620 פעמים?
השפעת הלב אחד על השני.
על ידי המוח?
על ידי המוח.
זאת אומרת, תסביר לי מה שאמרת במילים יותר פשוטות, מה זה אומר?
אנחנו יכולים להשפיע ברצונות שלנו על רצונות אחרים, על ידי כוח המחשבה.
עכשיו, נגיד שנצליח על ידי כוח המחשבה להיטיב את הקשרים בין הלבבות שלנו, כן? לזה התכוונת?
כן.
שעל ידי כוח המחשבה אנחנו יכולים להיטיב את הקשרים בינינו בין הלבבות.
כן.
איך זה ישפיע בחזרה על הקשר בין המוחות שלנו ועל היכולות שלנו כבני אדם חושבים? מה זה יעשה?
במידה שאנחנו קשורים זה בזה, באותה המחשבה, באותו עיקרון, באותה המטרה, באותה תיאוריה נגיד, כן? אז במידה הזאת אנחנו גם כן יכולים להיות קשורים בלבבות בינינו.
ונאמר שנצליח בזה, ונתקדם בזה קצת, ויהיה לנו קשר יותר טוב בין הלבבות.
נו, אז לא צריכים יותר.
לא, איך, תסביר לי עכשיו איך זה יקרין על הקשר בין המוחות. מה זה יעשה לקשר בין המוחות שלנו?
הלב יחייב את המוח להיות מרוכז בגיבוש התוכנה המסוימת שבה גם לבבות וגם מוחות יהיו מקושרים יחד, כלב אחד, כאיש אחד, בלב אחד, במוח אחד, במטרה, בכוונה אחד.
נבין אז יותר בקלות אחד את השני?
ודאי, לא רק בקלות נבין. אנחנו לא צריכים להבין, אנחנו נרגיש זה את זה, פשוט כמו ש אני מרגיש אותך, כמו שאני מרגיש את עצמי.
ואיך המוח שלי והמוח שלך יהיו מקושרים אז?
אז אני מתחיל להבין דרך המוח שלך מי אני.
מה זה אומר?
מסובך.
מה זה אומר?
זה תוכנית שלמה.
לפני זה, אם אני חושב רק מתוך הרצון שלי ומוח שלי, אני לא מכיר את עצמי. רק דרכך אני יכול להבין, לחזור אליי ולהבין את עצמי. בזה קצת עוסקת פסיכולוגיה, אבל באמת עוד רחוקה מזה.
וההבנה הזו היא תביא את המוח שלך למקום יותר מתקדם ממה שהוא נמצא עכשיו?
ודאי.
מה היא תוסיף לך שאין לך עכשיו בחיים?
זה לא רק שאנחנו מוסיפים מוחות זה לזה. זה אנחנו מוסיפים לזה מדרגה אחרת של תפיסת המציאות, של עיבוד הנתונים, של ההסתכלות על המציאות בצורה רב-גוונית. זה כמו שיש לך מיקרופרוצסור שעובד חד-סטרי, או שיכול לעבוד על עיבוד של 1,000 נתונים בבת אחד במקביל.
אז זה משבח את איכות החשיבה, ואת עומק החשיבה, ואת...
אבל ברמה הרוחנית. זאת אומרת, לא אפילו ברמה הגשמית, שזה כמה פעולות יכול לעשות, כמו שאנחנו במחשבים שלנו האלה, המטומטמים, ברזלים, זה שאנחנו סך הכל מתקדמים רק על ידי זה שמגבירים את הפעולות. אלה כאן אנחנו נכנסים לאיכות החדשה.
זה פותח ממש עולם מחשבתי חדש.
זה מה שאנחנו לומדים בעיקר בחוכמת הקבלה, וזה אנחנו מגיעים לזה למצב שיכולים לחבר שני הפכים יחד.
שני הפכים, שני דברים שני, מנוגדים?
כן, מנוגדים יחד, ואז בחיבור של שני הפכים אנחנו מתחילים כבר להתחיל להרגיש מציאות עליונה.
הרב לייטמן, הזמן שלנו לצערנו נגמר. תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.